הרב בני לאו.
פרק כ"ו משקיע הרבה מאוד משלים לבן החכם להזהיר אותו מפני הכסילות. הכסיל הוא האושפיזין של הפרק הזה. מתוך 28 פסוקים יש לנו למעלה מ-12 בוודאות שמדברים ישירות אל הכסיל, אחר כך מדברים אל העצל שהוא נראה כמו בן דוד של הכסיל, ואחרי זה יש לנו עוד קרוב משפחה שהוא הנרגן. זה פרק כ"ו, ואני רוצה לנסות להתמודד עם האיש הזה שקוראים לו הכסיל, שהוא אולי הגיבור או האויב של הפרק של כ"ו. מי הוא הכסיל? אני רוצה להגיד בזהירות שהיחס אל אנשים שהם נקרא להם לא חכמים בספר משלי, הוא יחס שדורש הרבה הרבה התבוננות, הרבה תבונה אולי, מכיוון שאנחנו היום חיים בחברה שמבינה היטב את המוגבלות של התבונה, אבל גם יודעים שאין הרבה בחירה לאנשים שנמצאים במוגבלות של התפתחות שכלית. אנשים שפעם היו קוראים להם בביטויים שהם ביטויי גנאי, מפגר, אנשים טיפשים, אימבצילים, כל מיני ביטויים שביקשו לקטלג את בני אדם בין אנשים תבוניים לבין אנשים חסרי תבונה, שמו על רצף אחד את כל התופעות. ואנחנו אמורים לשים לב יותר בעדינות אל ספר משלי, אל הכינויים שהוא מכנה את בני אדם שהם פחות תבונים. הפתי למשל, שדיברנו עליו בעבר, פתי שמאמין לכל דבר, הוא לא אדם שבוחר בטיפשות. הוא אדם שהוא מאמין לכל דבר. אם אתם זוכרים את הפתי הזה מהפרקים הקודמים, אז אומר לנו ספר משלי בצורה נורא נורא פשוטה, שהפתי אוהב את הפתיות שלו. אני אומר את זה מפרק א' בספר משלי, פסוק כ"ב, עד מתי פתאים תאהבו פתי. זאת אומרת, הפתאים אוהבים את הפתיות. זה טוב להם. אתה מסתכל על אדם, שהיום אנחנו קוראים לו אדם על הרצף של המוגבלות השכלית, שיש לו איזושהי האטה או עצירה בהתפתחות שלו, ואתה אומר, טוב לו. הוא חי בתוך אמונתו, הוא חי בתוך הפתיות שלו, ואתה שואל, החכם הזה של שלמה, לא יכול לסבול את הדבר הזה. הוא אומר, איך זה יכול להיות שאתה חי בטוב עם הפתיות שלך? זה פתי. אחר כך יש לו דרגה אחרת שנקראת לץ. לץ זה אדם שיש לו תבונה, אבל הוא משתמש בלהרה. ואז הוא יגיד עליו באותו פסוק בפרק א', הוא יגיד, לצים לצון חמדו, הם כל הזמן מחפשים איך לנעוץ איזה סיכה כדי לנפץ כל דבר שמייצרת את הבועות, שמייצרת התבונה. את זה הוא רואה אצל הלץ. והלצים הם מאוד מסוכנים, הוא אומר לץ בדרך, הלצנים זה כמו האנשים הציניים שמרסקים כל הערה של תבונה. זה הדרגה אחרת. ואז הוא מגיע אל הכסיל, והוא אומר עליו באותו פרק א', הוא אומר, כסילים ישנאו דעת. זה לא סתם. הוא אומר על הכסילים ישנאו דעת. זאת אומרת, יש לו יכולת לבחור בדעת, בשונה מהפתי שאין לו את היכולת, אצל הכסיל יש יכולת. יש יכולת, והוא בכל זאת בוחר בדרך של מעיסה בדעת, הוא שונא את הדעת. זה הכסיל. והשאלה הזאת היא שאלה כל כך גדולה של ההתמודדות של ספר משלי עם הכסיל. למשל, בפרק י', בן חכם ישמח אב, בן כסיל תוגת אמו. זה מעניין, נכון? כשילד בא עם תעודה, אז אבא אומר, הוא הכל 10. כשהבן הוא כסיל, שהוא בוחר לא להתאמץ, לא ללמוד, הוא מואס בדעת, אז הוא אומר, תוגת אמו, בעיה של האמא שלו. בן חכם ישמח אב, הוא כסיל אדם בוזה אמו, בפרק ט"ו, שזה כבר מדרגה אחרת. זה לא רק תוגת אמו, לפי העולם שמסורטט כאן אצל משלי, האמא נמצאת בבית והיא רואה את הבן הכסיל הזה, זה גם תוגת אמו וזה גם בוזה אמו. זאת אומרת, הוא בא לאימותים עם אמא שלו. זה הדבר שאנחנו ממש רואים אצל הכסיל, שהוא שונא את החוכמה, הוא שונא את התבונה, והוא מתעמת עם מי שמנסה ליישר אותו. הכסיל בכלל לא מתבונן אל שום דבר. זאת אומרת, יש לו איזה רצון לבוז לכל מי שמנסה לחנך אותו. למשל, בפרק כף ג' לפני 3 פרקים, באוזני כסיל אומר שלמה, אל תדבר, כי יבוז לשכל מלך, יבוז לשכל מלך. זאת אומרת, הוא מזלזל, הייתה לו את היכולת לשמוע, והוא בחר שלא. ואז אני מגיע אל הרצף של הפסוקים אצלנו בפרק. באמת רצף של 12 פסוקים מפורשים, שכולם מתעמתים מול הכסיל. מה עושים איתו? איך אנחנו מתמודדים עם הכסיל הזה? ונדמה לי שהדבר המעניין לראות פה, זה סוג של שני פסוקים שמתעמתים זה עם זה כדבר והיפוכו. אולי זה המבוכה שלנו כשאנחנו עומדים מול כסיל. למשל, בפסוק ה', אל תן כסיל כאיוולתו, פן תשווה לו גם אתה. זאת אומרת, אתה רואה את המישהו הזה שמתנהל בכסלות, זאת אומרת שהוא בדווקא מתנהג בטיפשות, תשתוק, אל תענה לו, פשוט אל תענה לו, אל תתעסק, כי אם אתה תתעסק, אתה תרדד את הוויכוח למקומות שלו, נמוך מדי, אתה תשווה לו גם אתה תהפוך להיות מטופש כמותו. הפסוק הבא, פסוק ה', ענה כסיל כאיוולתו, פן יהיה חכם בעיניו, שזה דבר הפוך לגמרי. אל תפקיר את השטח, אל תפקיר את הזירה. אם אתה רואה כסיל באיוולתו, שהוא מדבר, הוא מופיע, הוא משתלט על המקום, אתה חייב לענות לו, כי פן יהיה חכם בעיניו. בעיניו של מי? כמובן הפשט הוא חכם בעיניו של הכסיל, אבל מה אכפת לך שהוא חכם בעיניו? נדמה לי שהחשש פה הוא פן יהיה חכם בעיניו של האדם האחר, זאת אומרת שהחוכמה פתאום תישען על תבונתו של הטיפש, על המקום שהכסיל משתלט על החוכמה, וזה דבר נורא והיום. ככה אנחנו במבוכה כזאת, איך מתמודדים עם הכסיל הזה, שהוא תוגת עמו, שהוא בוזה עמו, שהוא לועג לכל מה שבא בעולמו של הדעת. אין לנו הרבה מה להגיד, זאת אומרת, הכסיל מסתובב בינינו, וזה מעליב, זה מעליב את השכל, מעליב את התבונה, מעליב את החברה, מנמיך אותה. אנחנו רואים לפעמים נבחרי ציבור, לפעמים אנשים שמצליחים בכוח של כל מיני קשרים חברתיים וכלכליים, הם מסוגלים פתאום להיות אנשים שמשתלטים על ארץ. ואנחנו רואים את זה כאן, אנחנו רואים את זה בתוך הספר הזה, בפרק כ"ו, איך שהאדם הזה פתאום מקבל גובה, ואתה אומר, האדם הזה פתאום מקבל מעמד חברתי. מה עושים עם הדבר הזה? אומר לנו ספר משלי, תיזהר. תיזהר, אתה לא יכול להסתובב איתו, אתה צריך לשמור מרחק ממנו. כי המעמד הזה שאתה מסתכל על הכסיל, ככלב שב על כאו. כסיל שונה באיוולתו. הדבר הזה הוא כל כך נורא. כלב שב על כאו, כסיל שונה באיוולתו, זה משפט שמזעזע אותי, כי מה הוא אומר? הוא אומר שני דברים. דבר ראשון, הוא אומר, מה שיוצא להכסיל מפיו זה כמו כי. כי זה הרי אמור להיות החלק הנמוך שבאדם, שיוצא בטעות או במחלה, הוא יוצא מהחלק הגבוה שבאדם. נכון? לאדם יש, ברוך השם, מערכת של יציאות שמאפשרות לנקז את כל החלקים שמופרשים מן הגוף. ההפרשות של האדם אמורות לצאת מהצד הנמוך שבאדם, לא מהצד הגבוה שבאדם. אבל יש מצב שקורש, זה הכי, החלק שאמור לצאת מהצד הנמוך יוצא מהמקום הגבוה של הפה, שנחשב לפה קדוש, פה שיש בו דברי תורה, פה ששומר על ניקיונו. הפה הוא החלק ששייך לעולם של הפרצוף של האדם, ושם אמור להיות פני אלוהים. והאדם הזה פתאום מגלה שהכי יוצא מתוכו. הכי הזה הוא נורא, הוא מעבר להיותו סוג של מחלה, כשאתה חושב על מילים רעות או מתונפות שיוצאות מפה הכסיל, אתה אומר וואו, איזה נורא זה. אבל זה לא מספיק, אומר לנו ספר משלי, כלב שב על כאו. זאת אומרת, הדברים האלה באים שוב ושוב, כאילו אתה מתגולל בתוך הכי של עצמך. כלב שב על כאו, כסיל שונה באיוולתו. הדברים האלה הם דברים ללא סוף, ולכן אם אתה רוצה להיות חכם, אתה חייב להיות מאוד מאוד ערני, ולשמור על איזושהי מערכת שמנטרלת את הכסילות מתוך הזירה שנוכחת בעולמך. ומה תעשה כשהכסיל הזה זה הבן שלך? תתרוק לו את הדלת, תסגור אותו, תעלים עין ממנו. ההתמודדות הזאת לא נמצאת בספר משלי, כי משלי מעמיד את הבן אל מול ולא עם.